לשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, ומגזין האומנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מערכים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אומנות מחול, עיצוב ומוזיקה.
זוג מעצבים שעבודתם משלבת בין אופנה ואומנות למחקרים באנתרופולוגיה ותרבות חומרית. חלק מעבודותיהם נמכר בחנויות בגדים, חלק נוסף עולה על במות תיאטרון ומחול, וחלק אחר מוצג בתערוכות. הם החלו את דרכם לפני עשור בתל אביב, המשיכו ללונדון ופועלים כיום בבריסל. אולם להקלטת התוכנית הם מגיעים דווקא מהרד שבמדבר יהודה. קוראים להם האחים מוסלין, והם ערוכים שלנו היום בלשם שמיים. פודקאסט התרבות של בית הנסן ומגזין ערב רב. אני יונתן אמיר.
שלום, ואני רונן אדלמן.
אנחנו אומרים שלום לאחים מוסלין. הם בעצם תמר לוית ויען לוי. אז אולי לוקחתם לשאלה הראשונה, אתם לא אחים, אתם גם לא מוסלין. לירושלמים צריך להבהיר שאתם גם לא קשורים לגלידה מוסלין. מה מקור השם?
בעצם הקמנו את מוסלין ב-2011, שזה היה שיא של האביב הערבי, וגם יש לציין שלא לכל הגברים היה זקן אז. אז היינו מסתובבים עם מי שהיה אז השותף השלישי שלנו, ויען ונדב ככה היו עם הזקנים שלהם, והגענו יום אחד ישבנו איזה יום אחד בבית קפה, ואחד מהלקוחות הקבועות הגיע ואמרה, אך יופי, האחים המוסלמים פה, במין גלגול עיניים. ובאותו זמן בדיוק חיפשנו שם למותג ולסטודיו, ואנחנו לא רצינו להשתמש בשמות שלנו, רצינו איזה שם במה או שם מחת. ואמרנו שאנחנו אוהבים את זה, שזה פרפרזה על משהו שקורה כאן, שינינו את האחים המוסלמים לאחים מוסלין, שמוסלין זה סוג של בד. בעצם בד שמקור שלו במוסול, בעיראק, והוא בד שההריגה שלו היא מאוד מאוד פשוטה, הוא אוורירי, הוא קל, משתמשים בו לרעלות של נשים, וגם לחולצות מכופתרות של גברים. ומה שאנחנו מכירים אותו, משתמשים בו לעשות טואלים, שזה הפרוטוטייפ, בתלת מימד שעושים לבגד, לפני שעושים אותו מהבד האמיתי, עושים אותו מאיזה בד זול כדי לבדוק את הנפילה ואת הנפחים. אז אנחנו ארגון טרור
ש... ארגון טרור, באמת אנחנו...
ארגון טרור של הפרוטוטייפים
שלנו. אנחנו נפגשים 10 שנים אחרי אותו רגע, ואז באמת אני חושב שזה היה רגע של סי היפסטרי כזה, שבו אפשר היה לפגוש גבר עם זקן, חולצה ורודה של פוקימון, מכנסיים מחוייתים מהארון של סבא וסנדלים תנכיים, ושיקראו לו מוסלין. אבל 10 שנים אחר כך אנחנו בעולם מאוד מאוד שונה, עם הרבה יותר רגישויות לדברים האלה, ואתם כבר לא בתל אביב, אלא בבריסל, שבה יש גם אוכלוסייה מוסלמית גדולה, וזה מעניין אותי. אם הדבר הזה עובר באותה צורה היום.
הדבר הזה...
זו שאלה מצוינת, זה תמיד היה פרובלמטי. זה תמיד, זה גם קצת המחשבה פה, קצת בין פרובוקציה לעורר דיון בעצם. שיש איזה מין, כן, איזה קו דק שעובר ביניהם, שנורא נורא סקרן אותנו, לא רק ברמה האישית, אלא כן, ברמה הקונספטואלית של מה אנחנו רוצים בעצם לייצר עם הבגדים, איזה מין חוויה אנחנו מנסים לייצר. והשם ממש כאילו מנסה לגעת במקום הפוליטי הזה שאנחנו חיים בו. הגיאופוליטי, והוא שם שמעורר מתחילתו עד יומנו, אנחנו איזשהו סוג של ריאקציה. זה תמיד מעורר תגובה, זה נע בין, קיבלנו תגובות כשהיינו מציגים בפריז, שהיו לקוחות שנפגעו מהשם, עד גבול אנשים שלא, כאילו, זה השם הכי מטומטם שנתקלתי בו מימיי. אז יש לזה איזה מין ספקטרום נורא רחב, אבל הוא תמיד מעורר תגובה. ובעיניי זה נורא נורא מעניין, התגובות שאנשים מיד מגיבים לשם הזה. ואז מתחיל הדיון גם בהקשר לזה על העשייה. אבל הרגע הראשון הוא באמת, הוא תמיד, אני מסתכל לאנשים בעיניים, מישיר מבט ואני מנסה לה, כאילו לראות איפה, איך הם מגיבים לזה.
אני חושבת שבאמת גם, אנחנו מנסים להתחקות אחרי מנגנון של איזושהי לבישה, כמו שאפשר ללבוש קולצה ורודה וזקן, וכמו שאפשר ללבוש חצאית ארוכה ומחשוף וכיסוי ראש וזה יהיה עזיה. אז למצוא את הנקודות האלה שמשהו הקונטרסטי בולט, נראה החוצה, ולרגע נראה שאי אפשר להכיל אותו, אבל הוא עדיין קורה, כאילו זה עדיין מתחבר לאוטפיט אחד וזה נלבש.
הערכים שתמונים בשם שאתם תיארתם, איך זה מתבטא גם ביצירות שלכם, בבגדים? הפתיחה לדיון, הפרובוקציה,
ערעור הגבול.
כן. בתחילת דרכנו זה, גם היום, זה תמיד מנסה לשים על השולחן סוגיות של מגדר, סוגיות של מקום, סוגיות של לאום, סוגיות של, כן, מי אנחנו כשאנחנו לובשים את זה, מה התחושה שכשאני עומד מול המראה, כשאני לובש את זה, על מה אני מסתכל, האם זה אני, האם זה רפלקשן שלי, האם זה, אז באמת, זה הנקודות שחשוב.
אבל מעניין, כשדיברנו על השם, דיברת על גבולות שקצת מאותגרים, ולעומת זאת ב... אני זוכר שקראתי ציטוט שלכם, שמדבר על זה שאין יותר גברים ונשים, וזה בא לידי ביטוי בבגדים רחבים שיצרתם שקצת מעלימים את הסימנים הגופניים שמבדילים בין המינים. זה בעצם ההפך.
נכון, נראה לי שיש שני מנגנונים שפועלים בו זמנית. אחד זה זיהוי של אלמנטים וחיבור של אלמנטים זרים ביחד, על משקל הזקן והחולצה הוורודה. ואז לצד שני יש לזה את האלמנט של ההפשטה, שזה בעצם להגדיל את הגזרות, לשבש את הגוף, ללכת לאיזה מקום שהוא יוניסקסי, אולי כמעט בדיוני, במקום של צורות גיאומטריות או כל מיני ארכיטיפים שהם יותר ג'נרלים.
אתם יכולים לתת דוגמה ספציפית על אחד מה...
הטישרט, אני חושבת?
כן, זה מין בעצם מבוסס על טישרט. יצרנו, לדעתי, ממש בתחילת דרכנו. תמיד אמרו לנו שבתור מותג חייבים איזה מין גרסה לטישרט. כאילו זה מין ה-bread and butter, כך מכנים זאת. אז אנחנו...
הכריך של השף.
הכיסא של המעצב התעשייתי.
הפיתה של ה...
של החומוס. אז ניסינו לחשוב מהו הגרסה שלנו לטישרט. אז בעצם לקחנו את הטישרט ועשינו לה בלו-אפ נורא נורא גדול במקומות מסוימים, באזור, במיוחד באזור הפלא גוף העליון, והשרבולים, כזה זה מאוד מתחכה אחרי.
והעלמנו את התפר שבין הכתף לגוף. והעלמנו
תפרים, ויצרנו מתפרים.
קצת כאילו מצאנו את הטישרט הזו באיזה חפירה ארכיאולוגית.
הצגת את זה, או אתם הצגת את זה כמותג, ואופנה, ומיד מדמיינים מותג כמשהו שיוצאים ליינים, מוצאים אותם לחנויות, מוכרים, וכל זה. היום הסתכלתי באתר שלכם, אין שם הרבה מוצרים, כאילו יש את הטישרט ואת המעיל שאחר כך נדבר עליו, המעיל הצבאי. אתם עדיין מותג? איפה אתם היום לעומת שהקמתם מותג לפני 10 שנים ומחרתם בחנויות?
בעצם עשינו סטייה או חשיבה מחדש, אחרי באמת המון שנים בתעשיית או בקצוות של תעשיית האופנה, אבל עדיין בתוך התעשייה. עשינו איזה מין מחשבה מחדש על מה אנחנו בעצם. כי תמיד לצד הדברים שהיינו עושים ליד הבגדים, ובאמת כמו שאמרת, ליד כל הספקטרום, נקרא לזה התעשייתי, או בתוך תעשיית האופנה, היינו גם עושים הרבה עבודות לצד הדבר, שזה היה עבודות מרחב, עבודות פרפורמנס, מיצג, מיצב, ותמיד הם הזינו אחד את השני, ובאיזשהו שלב ניסינו, תמיד, ניסינו בעצם לעשות, או בעצם זה המהלך שעשינו, לנוע יותר קצת לכיוון השדה האומנותי, ששואל מה היא אופנה בעצם. או להחליף קצת את, את המשקפת שלנו, את המשקפיים שלנו, ולהסתכל בעיניים קצת יותר קריטיקליות על התחום ממנו אנחנו עוסקים. ועל ידי מחקר, מושקע המון המון אנרגיות במחקר של מהו בגד, ברמה היומיומית, ברמה הפרקטית, וברמה ההיסטורית, תרבותית. אז יש, בעצם קצת הרחבנו את המבטים שלנו הצידה של לא רק איך עושים בגד, אלא גם ממה הוא מורכב בעצם, ברמה הקונספטואלית שלו, מה הוא מכיל.
אחד הפרויקטים שבאמת לקח אתכם מהחנויות אל המחקר, היה עבודה שעשיתם עם מדים של בתי סוהר. אני אשמח שתספרו קצת על הפרויקט הזה.
זה פרויקט שהוא עדיין קורה, האמת. זה מחקר שאנחנו מתעסקים בו כבר שנתיים, וכל פעם יש לו איזה אוטלט אחר, כל פעם יש לו... בינתיים עשינו כמה עבודות חלל, ועבודות פרפורמנס, ועבודות אודיו, וגם... עתיד להיות איזשהו פאבליקיישן לזה. וזה מחקר שבודק מה לובשים ליד ובתוך בתי כלא. זה, אנחנו מקיימים אותו בכמה מקומות בעולם, בישראל, בבלגיה, איפה שאנחנו גרים עכשיו, בארצות הברית ובהולנד. ובתוך המחקר הזה אנחנו בעצם... ממש כמו שאין אמר מקודם, אנחנו חוקרים את ההיסטוריה של הלבוש של הבגדים, אנחנו, של המדים, של הבגדים, אנחנו מסתכלים ממש על חוקים, על פרוטוקולים של, של בתי כלא ושל חוקי מדינה. אנחנו מראיינים אסירים, אסירים לשעבר, סוהרים, מתנדבים, בעצם כל מי שמגיע לכלא. אנחנו גם ביקרנו בכלא אילה, ליד באר שבע. וגם הרבה פעמים אנחנו מנסים להסתכל על זה כאילו הבגדים הם גם סוג של דמות במקום הזה, וקצת לראיין אתם, או קצת לחשוב מה ההיסטוריה שלהם, מה החוויה שלהם, מה נקודת מבט של הבגדים.
בדרך כלל, מחקר כזה יערך או על ידי היסטוריונים של אופנה ותרבות חזותית, או על ידי קרימינולוגים. או אנתרופולוגים, כן, והתוצר לרוב יהיה מאמר או ספר אקדמי. אתם מביאים את עצמכם כמעצבים. מה נותן המקצוע שלכם במחקר הזה?
במקרה שלנו באמת אנחנו באים מאופנה, מהבגד, מהכסות, מהאפירנס, מהחזות. ותמיד אנחנו, כאילו זה איזה מין משפט שאני נורא אוהב להשתמש בו, הוא באנגלית, אני אנסה... to expose the appearance of the disappearance. זה משפט שאני נורא אוהב להשתמש בו במקרה הזה, בהקשר הזה של גם של אסירים ושל כלואים ושל מערכת של אנשים שהורחקו מהחברה מכל מיני סיבות. אז אנחנו מעניין אותנו דווקא לראות או לפגוש או להציג או לשוחח עם האנשים שבעצם אין להם חזות, או אנחנו לא אמורים לפגוש את ה... אותם ביום-יום מורחקים מהחברה. ובכלל, זה מביא אותי גם כאילו לתפיסה של מה הם מדהים, מה השימוש שלהם, איך הם משמשים ככלי בתוך מערכת, בתוך מוסד או ממסד.
אני חושבת שגם יש הרבה דברים, זה אחד העצמתים, ההתנגשויות שאנחנו הגענו אליהם, שכלא, כל המערכת הזו בנויה בשביל לייצג איזה משהו מאוד רציונלי, מאוד מדוד, לתקן, לייצר מציאות חדשה, כשבעצם משתמשים במין מילים כאלה, כשבפועל באמת עושים איזשהו, מייצגים לעשות איזשהו תיקון רוחני. ואני חושבת שכאן בגדים הם משהו, זה כלי אדיר. כאילו, יען דיבר על הבגד ועל הכסות ועל הנראות, אז כמובן זה איך שאנחנו קוראים אחד את השני, אבל זה גם אנחנו באים גם ממקום של הגוף, גם ממקום של תשוקות, ממקום של פחדים. בסופו של דבר אנחנו שמים בגד, גם אם אין הרבה בחירה, למשל כמו במערכות כמו בתי כלא, לא תמיד יש הרבה בחירה למה ללבוש, ועדיין נעשית בחירה של, אוקיי, איך, מי אני רוצה להיות? איך יקראו אותי, מה אני רוצה להסתיר, ממה אני חושש שיקראו אותי. והמתח הזה בין, אני חושבת, בין התשוקה לפחד הוא משהו שמאוד מעניין אותנו.
אז אתם אומרים שבתוך הדפוס האחיד הזה של תלבושת של סוהרים ואסירים, גיליתם הרבה ניואנסים? זה, אם אני מנסה להבין את השתמש במושג תיקון רוחני בהקשר הזה, והוא היה לי מאוד משונה, אז לזו הכוונה?
בטח, יש מלא ניואנסים. זה... טוב, במקום מסוים זה ממש מיקרוקוסמוס של החברה. כאילו זה גם בתוך כל ההגבלות. כן, כל בן אדם בוחר איך ללבוש, וגם אותו בגד לא ממש נלבש פעמיים באותו אופן, אני חושבת.
וגם הפרוטוקולים, שבעיניי זה תמיד מרתק, איך מנסחים משפט מה עשו ומה מותר ללבוש בתוך מסגרת כזאת. גם לסוער וגם לאסיר, יש פרוטוקול מאוד מאוד חקוק, נכתב על ידי עורך דין, שמסיבה כזו או אחרת, חוקית או לא חוקית, בעצם, לדוגמה, לאחרונה הוציאו חוק שאסור ללבוש ג'ינס בבית הכלא. כי אם מבריחים, או משתמשים בג'ינס כדי להבריח, או אסור מתכות כדי לא לפגוע באחר. וכל הדברים האלה באמת נורא מוצגים לצורך העניין, רואים את האסירים, איך הם לבושים, באיזה מין בין סחבה לפיג'אמה, לעומת זאת הסוערים או השומרים בתוך המערכת הם מאוד ארוזים, כל פרט בבגד שלהם עבר איזה מין מחשבה, הוא מייצג משהו.
סיכות, כפלים, חגורות.
כן, אז הטווח בין שתי הקצוות האלו הוא מרתק, ואיך מנסחים את כל זה לתוך ספר חוקים, בעיניי זה פלא.
כל זה, כמו שאמרנו, זה עדיין השלב של המחקר, ואפשר לסכם אותו במאמר. מה קורה אצלכם ברגע שהבנתם את כל הדברים הללו?
אז באמת תלוי בפרויקט שאנחנו מכוונים אליו. כל פעם אנחנו מנסים לתקוף את המחקר ממקום אחר. למשל, ב-Doing Time, שזה עבודת חלל שאנחנו עובדים עליה, אז אנחנו מסתכלים על החוויה של זמן, כשבעצם אנחנו מציגים רק ציטוטים שאנחנו בעצם מרכיבים מתוך סיפורים שאנשים סיפרו לנו ומתוך סיפורים שאנחנו אספנו מספרים ורעיונות באינטרנט ובספרים על מה אנשים מתכננים ללבוש כשהם השתחררו, או מה אנשים לבשו כשהם השתחררו, איך הם מתארים את המפגש הראשון שלהם עם הבגדים האזרחיים שלהם, מתוך איזשהו מקום כזה לנסות להתחקות אחרי החוויה של הזמן, ואיך זה...
הייתי כשנכנסתי, ומי אני כשאני יוצא.
איך זה מקבל צורה.
בתוך הזמן המושה הזה, מה הייתי בעצם?
אז זה בעצם עבודת חלל שמשלבת כל מיני חתיכות של מדים ובגדים שאנשים סיפרו לנו שהם לובשים, או שעלו במחקר שלנו. שחלקם אנחנו ממש משתמשים במדים עצמם שקנינו ואנחנו בעצם הופכים אותם לקריות, וחלקם אנחנו בעצם משחזרים מהסיפורים. אנשים סיפרו לנו על בגדים ואנחנו בעצם יוצרים את עושים כזה reverse engineering לגזרות, אנחנו בעצם יוצרים את הגזרות מתוך הסיפורים ומפיקים אותם מחדש לבגדים. וכל המדים והבגדים הופכים להיות קריות ושטיחונים, והקרנה של הציטוטים שהם באמת אנונימיים ודי מסתוריים בסופו של דבר יוצאים, היא מוקרנת על התקרה. ככה שיש איזושהי דרישה...
בבקשה, לא דרישה.
יש איזה פרוטוקול חללי, נקרא לזה, פרוטוקול מרחבי, שהמבקרים ישכבו על הבגדים האלה, על הדמויי אדם האלה, והסתכלו על הציטוטים למעלה, בשילוב של... סולמות ופרגודים לייצר איזשהו מקום כזה של הסתרה והיררכיה של המבטים. המחשבה היא באמת לייצר את כל הפרוטוקולים האלה מתוך החלל, כמו שהבגד מגדיר את התנועה שלנו, מגביל את התנועה שלנו, אז לחשוב על החלל בתור באמת איזשהו אובייקט לביש שמסביר לנו איך לנוע בו, וגם שממסגר איך אנחנו מופיעים בו.
אתם מדברים הרבה פעמים, אתם אומרים המדים, לפעמים אתם אומרים הבגדים.
נכון.
ובאיזשהו מקום אני רוצה אולי לשאול שאלה יותר גדולה, על בעצם אם לא הכל מדהים, כאילו גם אנחנו בתוך חברה מסוימת לובשים, כאילו יש את הפרוטוקול של מה לדבוש, הולכים למקומות מסוימים, יש את כמובן יש מדי בית ספר, מדי צבא כן. שהרבה חווים, מדי עבודה, וגם לקהילות שונות יש...
באמת יש, היה שלב מאוד מאוד גדול במחקר שאנחנו נכנסנו ללופ הזה של, של האם לא הכל מדהים, וגם את זה התייחסנו לזה בתור חלק מהשאלה.
זה אפילו יותר פרובוקטיבי מלהגיד לאנשים שבעצם הם לובשים מדהים כל הזמן, זה אפילו יותר פרובוקטיבי מהשם שלנו הרבה פעמים. כי הם כזה, אני לא לובש מדהים. לא, הם ממש נפגעים מהסיטואציה שאתה, שאני אומר להם בעצם, אנחנו לובשים מדהים כי מישהו החליט עבורנו, כי מישהו כתב אותם. אז
כן, זה מזכיר לי שבבית ספר פעם הייתה לי מורה שאמרה לנו שכשביטלו את החולצה האחידה, זה הפך את הלבוש שלי כמעט הכי אחיד שאפשר אצל התלמידים. כי בסוף כולנו באנו עם טישרט וג'ינס כלשהו.
כן, ואנחנו לפעמים שככל שהפרוטוקול הוא יותר נוקשה, אז שם אולי הפריצות בתוך הפרוטוקול הן יותר יצירתיות.
נכון.
קודם כל, מה שיאן דיבר על הפרוטוקולים, זה נשמע כמו מגזינים לאופנה, שמסבירים מה ללבוש ומה לא, מה אין ומה אאוט, מה רלוונטי.
מה הצבע של העונה.
בדיוק, מה רלוונטי, איך להבליט או איך להסתיר את הגוף. אז אני חושבת שבהקשר הזה, שוב, לא, בלי להמעיט בסיטואציה שהיא מאוד מאוד ספציפי של לבוש, של הסיטואציה של בתי כלא, אז יש באמת הרבה מקומות שזה מקביל, וכמובן, כן,
בגלל המקבילות הזאת, בגלל הקיצון של זה, אנחנו מתעסקים במסגרת הזאת של בתי כלא. בעצם.
אני חושבת שבסופו של דבר, לא, באמת, גם אחד הדברים הכי מעניינים היה להבין שאנשים הם אנשים, והם לובשים, הם רוצים לראות טוב, הם רוצים להיות, להבליט את השרירים.
זה מעניין המשפט הזה, רוצים לראות טוב, או האם הם רוצים לבטא את עצמם, להגיד משהו על עצמם, או למי אני שייך, מה הזהות שלי, דרך אגדים, האם זה דווקא רוצה לראות טוב.
זה הטרמינולוגיה של זה.
ככה הם מסבירים לעצמם?
כן, אני נראה טוב, אני נתפס ככה כי אני נראה טוב, או אני ככה כי אני רוצה לראות ככה.
אני חושבת שזו שאלה של כוח, ממש. אני חושבת שבגדים וכוח זה משהו שמחובר ביחד. לפחות גם בעשייה שלנו, אנחנו תמיד מסתכלים על זה מכל מיני כיוונים. ואז השאלה היא, מהי הכוח? מה נותן תחושה של ביטחון? מה נותן תחושה של סקס אפיל?
אז אולי אני רוצה לדבר על זה דרך פרויקט אחר שלכם.
אוקיי.
הפרויקט של המעיל הצבאי, מה זה היה...
מעיל אמריקאי,
מה זה?
M65,
זה רק נזכיר שזה פרויקט שהוצג פה בשבוע עיצוב. בבית הנסן, לפני כמה שנים. זה היה בעצם, זה היה בדואר, לא?
נכון,
ב-2017.
אז בעצם לקחתם את המעיל הצבאי האמריקאי של... היה בהתחלה בווייטנאם, כאילו בחיילים בווייטנאם, ואז הוא הגיע לישראל כעודפים, סוג של תרומה של הצבא האמריקאי, ואז היה כזה בתוך הצבא, זה היה איזה סטטוס לדבוש אותו, ובמקביל זה גם נהיה מהעודפים, ובכל העולם או בכל מיני מקומות, הוא נהיה גם מעיל של, של האנרכיסטים, של אנשי שוליים, רובי דה נירו בטקסי דרייבר,
רוקי, סילבסטר סטלון ברוקי 3.
נכון.
כן, ועוד רבים וטובים.
כן.
אז אתם בעצם, אתה יודע מה, תארו אתם מה עשיתם ומה רציתם להגיד.
אז באמת כל הפרטים שלך נכונים לגבי המעיל הזה, הוא באמת יוצר עבור מלחמת וייטנאם על ידי אלפא אינדסטריז.
הוא מבוסס על הרבה דיטלים של מעילי צייד בריטים. נכון. והגאונות שלו באותו זמן שהוא יצא היה, החידוש היה ולקו, השימוש בסקוטש.
אז הוא בעצם...
הוא מודולרי.
הוא היה בעצם... החלוץ של הסקוטשים בתוך...
של הסקוטשים כן. ושל המודולריות.
כי היה לו... הוא מתפרק לגמרי.
כן,
הוא...
פתנה מתפרקת וכיסים, וכובע שיוצא מתו... היה לו המון המון
אבל
פונקציות.
אבל המון כיסים.
המון כיסים, זה היה תחליף לאפוד בעצם.
לא המון, ארבע.
אבל הם היו מאוד דומיננטיים.
לא, כי גם יש...
זה המון לתקופה.
יש גם ממש, יש לו שם, כזה Four Pocket Parka. זה כזה... זה פשוט איקוני, זה לא כזה שיש לו...
ואז הוא מתגלגל אליכם בעשור השני של שנות ה-2000, ומה אתם מוצאים בו?
אז קודם כל, ממש יען גנב אחד מהצבא, כדי ללכת איתו אחרי...
אומרים הרים, לא גנב.
לקח.
השאיל, ללא החזרה.
אז זה משהו שבאמת חווינו על עצמנו. אחד המנגנונים הראשונים שאנחנו עושים זה לצד המחקר ההיסטורי של הפריט, אז זה ממש לקחת מעיל אמיתי ולפרק אותו ולראות איך ברגע שפורמים, איך השרבול נתפר לגב, מאיפה הכפלים מגיעים, איך הכיסים, כמה... מה יש בכיסים? לפעמים מגיעים כל מיני פריטים שאנחנו מפרקים שיש להם דברים בכיסים.
כאילו, מהיד שנייה.
כן.
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 זה קצת מחזיר אותי לשאלה הקודמת שלך לגבי איפה החריגות של הפרוטוקולים האלה. דיברת על זה, אז כל אחד מייצר לעצמו תקסים עם אותו בגד, וכך הוא הופך את זה לאינדיבידואל של עצמו. ובעצם באחד המקרים שגילינו על אותו פריט, זה ש... כשהוא הגיע לישראל, אז איזה חייל שקיבל אותו בתרומה, חייל ישראלי שקיבל אותו, את אותו פריט עודפים, הוא גילה בפנים מכתב של בחור אמריקאי כותב לבת זוג שלו. ובעצם זה גם היה, יצר את החיבור לדואר, שבו בעצם הוצגה את הארוחה. והתחלנו לחשוב על מה זה פוסט-מייל.
מה זה כיסים?
מה זה כיסים? וזה בעצם, זה בעצם קצת הפוסט-מייל. אז זה עשה לנו המון חיבורים באמת לכיסים, ואיך אנחנו בעצם...
מה הפונקציה המקורית של הכיסים? זה ללבוש, לסחוב יותר תחמושת על הגוף. מה בפועל קרה? זה סוג של שירות דואר, של מכתב שעבר ממדינה למדינה אחרת. ועוד סאב שימוש, שזה היה שבעצם המכתב הזה נשכח. אז זה איזשהו מחסן לאולי...
זה נשמע גם די עצוב, זה כמו הסיפור בשש מילים של המינגווי.
אני לא מכירה.
או ארבע מילים, אז נעלי תינוק למחירה, לא נדבשו.
צמרמורת.
או כמו בקבוק הזכוכית עם המכתב ששולחים אותו ומתגלגל לכל מיני מקומות.
ואין לנו מושג מה קרה עם אותו מכתב.
או עם אותה
כותב או כותבת ונשלח, נמען ומען, אין לנו מושג מה באמת קרה. וזה היה חומר מבחינתנו להתחיל לעבוד איתו. חומר גלם לעבוד איתו, ותמיד זה גם קצת מה שאנחנו מחפשים הרבה מקרים, מה הנרטיב או מה, איפה הסיפורים האלה פוגשים בגד ואיך הם הופכים את זה לאינדיבידואל, ואנחנו מפרקים את זה ומרכיבים את זה כמו, בדיוק כמו אותו בגד.
אז פרקתם והרכבתם והגעתם לבית הדואר בשבוע עיצוב, ומה...
אז שני דברים, אני חושבת, היה בפרויקט הזה במקביל. אחד זה שעשינו... וזה באמת, אני חושבת שדווקא זה הפרויקט שאולי מסמן את הפרידה בין הסטודיו, בין המותג לסטודיו, כי זה פרויקט שהוא עבודת חלל, פרפורמנס, וידאו עשינו, אבל הוא גם במקביל, הוא קולקציה. ובפרויקט הזה אנחנו רצינו לעשות קולקציה שהיא קולקציה של פריט אחד. אז יש 80 פריטים ממוספרים וחתומים, שוב, זה רפרנס לעולם האומנות, אבל הם כולם וריאציה על אותו פריט, שזה היה סופר מרתק מבחינת הייצור. אנחנו בעצם היינו צריכים לפצל את הייצור ככה שעדיין זה יהיה כלכלי או יעיל לייצר את הפריטים האלה, אבל עדיין לייצר בכל אחד איזשהו הבדל, כאילו לשבור את הפס ייצור באותו זמן שמשתמשים בו. אז היה שולחן גזירה אחד, היה שישה בדים שונים, זה אחר כך פוצל למתפרה בג'אלה, שתפרנו כאן עם יצרן פלסטיני, ומתפרה שבאזור, שזה תופרות מעלייה רוסית, באמת כל ג'קט נכנס בו איזשהו אלמנט, החסרנו כיסים, פירקנו צברונים, צברונים נתפרו רק עד החצי, וכל הזמן מצאנו כאלה הקים במערכת
היה גם חומרים שונים.
כן.
כן, היו שישה בדים שונים, והצגנו את הקולקציה הזו, כשביקשנו מאנשים שנכנסים לחלל, לבחור רנדומלית מספר, מ-1 עד 80, והם בעצם קיבלו ג'קט ללבוש.
אז זה כבר האומנות ההשתתפותית.
כן.
כן. בעצם הסבנו את מה שהיה סניף דואר, כאן, ליד בית הנסן, למדבר ביתי ומלאכותי. חיסינו את הרצפה בחול, עשינו שיתוף פעולה עם גם מעצב שייני פוסי, וגם עם אמן אור עומר שיזף. בעצם ייצרנו תאורה הדרגתית, שמתחילה מאיזשהו דיילייט לצוהרי היום במדבר יהודה, למשהו שנגמר באיזשהו קטמטמות כזו של שקיעה, ובסוף גם הייתה מראה שיצרה איזושהי רפלקציה, ואנשים התבקשו לעלות על החול וללבוש את ללבוש את הג'קט, או סתם לסחוב אותו על הזרוע, ולהסתכל איך אנשים אחרים גם לובשים את הג'קט, את אותו ג'קט, אבל קצת שונה, ולראות איך הם נראים בעיני אנשים אחרים.
והיום אפשר, עדיין יש פריטים שאפשר לקנות, באתר ראיתי.
כן.
כן.
אז בעצם עדיין, זה בעצם מה שנשאר לכם מהמותג התעשייתי גם.
כן, זה עכשיו חוזר אחורה. כן, שמבחינתי
זה, כי זה פורמט שאני מאוד אוהב, ואנחנו עוד מנסים להבין איך עוד עדיין להשמיש אותו, או איך להחזיר אותו שוב פעם, או איך להשתמש בו. שבעצם הקולקציה או הפריט לבוש הוא חלק ממחקר מאוד 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 גדול, אנתרופולוגי, היסטורי, גיאופוליטי.
באתר שלכם אתם גם כותבים מחקר פואטי.
מחקר פואטי ותיעוד רגשי.
ותיעוד רגשי, כן.
זה דברים שחשבתם עליהם בתחילת הדרך? נשמע לי עבודה נורא נורא קשה, זאת אומרת, להיות מותג אופנה, אז אפשר להיות מותג עממי יותר, מותג יוקרתי יותר. בסך הכל, אבל זה חלק מתעשייה קיימת. אתם נפרדתם מהתעשייה הזאת. מצד שני, אתם לא לגמרי בתוך עולם האומנות, למרות שאתם עושים מין עבודות פיסול בפועל. זה לא נורא נורא מסובך, איך מתגלגלים לזה?
כן, זה באמת מאוד מורכב.
זה בא עם מחיר.
אני אחדד את זה, גדלת בירושלים, גדלת בקריית אתא, חשבתם שתעשו מחקר בבתי סוהר?
ממש ממש לא. גם לא חשבתי שאני אהיה מעצב אופנה מלכתחילה.
אז אולי נלך אפילו צעד עוד יותר אחורה. איך נהייתם מעצבי אופנה? ואז נשאל איך נהייתם אומנים.
האמת שאני למדתי בתיכון ארכיטקטורה, וראיתי את עצמי אחרי צבא ממשיך, והלכתי לטכניון והתקבלתי, ואז למיטב זיכרוני הלכתי לאחד הימים הפתוחים, וכאילו היה נראה לי קצת, לא יודע, לא הרגיש לי המקום, הרגיש לי מין תהליכים נורא נורא ארוכים, ארכיטקטורה זה כאילו מין, מה, אני היום מתכנן משהו שרק אולי עוד עשור יראה חיים. והלכתי בעצם ליום פתוח או להתרשמות כזאת בשנקר, במחלקה לאופנה, וזה היה נראה לי נורא מרגש לחשוב על משהו ומיד כאילו זה קורה. הבגד הוא בסופו של דבר נורא קל לביצוע. יש מחשבה, כן, אתה צריך את האלמנטים הפרקטיים בשביל לדעת איך לעשות אותו, אבל זה עושים אותו יחסית בקלות. ומשום מה, כעבור זמן מה דווקא חזרתי לרעיון של ארכיטקטורה, של כאילו צריך מחקר, צריך זמן להתבשל. אז חזרתי בעצם למחשבה המקורית של אולי יש דברים שצריכים זמן בשביל, יש תהליכים שצריכים זמן.
ותמר?
לא יכולה להתעלות על התשובה הזו. טוב, אני כאילו קצת יותר קלאסית בזה, אני הייתי ילדה ש כששיחקתי בברביות, כל מה שעשיתי היה בעצם להלביש אותם ולהחליף להם בגדים ולגזור להם את השיער, ולא, כל הקטע של המשחק היה הרבה פחות מעניין אותי, כאילו הקטע של לעצב את הבתים ואת הנראות, זה, זה היה החלק של המשחק, ואז הייתי מפרקת ועושה את זה שוב. ואז ככה שאיפשהו זה תמיד עניין אותי, ותמיד רציתי לעשות את זה. ואז הגעתי לשנקר, ואני חושבת שבשנקר הייתה לי חוויית התמודדות מאוד מורכבת עם החלום. אני חושבת שהבנתי כמה אני לא נכנסת לפרסונה של המעצבת אופנה שיוצאים בשנקר. אני די משוכנעת שזה באמת חוויה שהרבה עוברים שם והרבה עוברות שם. ואני בעצם לא סיימתי את הלימודים, כי כל כך התנגש לי מה שרציתי לעשות ואיך שאני רואה אופנה עם איך שלמדתי אותה. ועם הבדידות שהייתה שם בבית ספר.
את יכולה להתעכב שנייה על ההתנגשות הזאת?
כן. אני חושבת שיש איזושהי נטייה לגדל דור של מעצבים, בעיקר באופנה שיודעים הכל. הרבה פעמים המיקום של ההדפס על הטישרט הוא מוחלט על ידי איך, כשהטישרט מקופל, איך ההדפס ייראה הכי יפה שזה מונח בחנות. זה מין איזושהי מחשבה שהיא גם המון זמן קדימה, אבל גם היא מנותקת לגמרי, לדעתי, מהלקוח, ממי שלובש את הבגדים, מהמגע של הסיבים על הגוף.
וגם מי קונה היום טישרט בחנות?
לגמרי, אתה צודק. זה בכלל תעודת עניות לי. אז יש איזה נתק כזה, ובו זמנית, כמה שהמטרה מוכוונת קדימה, יש מין... יש מחסומי ראייה של להיות מאוד אינדיבידואליים. אני יודעת, לי יש איזשהו פתרון, אני לא יכולה לשתף את הקולגות שלי, אני מפחדת שיעתיקו ממני, יש את התחושה הזאת. ואחד הדברים שגרמו לנו לפתוח בעצם, להקים את מוסלין, היה איך מתמודדים, איך עושים אופנה ומתמודדים עם התחושת בדידות הזו. איך משתפים... לא רק איך המבקרים באינסטליישן הם חלק מהאומנות השיתופית, זה גם היצרן, היצרנים שאנחנו עובדים איתם, זה גם, כן, וזה גם הלקוחות, או מי שלובש בסוף את הבגד, איך הם נהיים חלק ממש מהותי בתוך היצור והעיצוב.
כן, איך הם לא שמות שמודפס בסוף הלוקבוק בתור קרדיט, אלא איך הם באמת מעורבים בתהליך, איך מייצרים איתם דיון, אז זה חלק מאוד משמעותי עכשיו שאנחנו מנסים להבין איך אנחנו עושים אותו, איך...
אבל זה מעניין, כי דיברתם על ההדפס שמושך את העין, והוא לא בכך קשור לשאלה של איך לובשים את הבגד, וכשחווים את העבודות שלכם, זה, קודם כל זה לרוב כיום בצילום או בווידאו, הרבה פעמים מרגישים שאלה בגדי קונספט שאי אפשר באמת ללבוש. זאת אומרת, בצילום החולצה היא חלק מהמסך, או היא מתחברת לשפופרת של הטלפון, כי יש איזה משהו שנטמע בנוף, מכנסיים פתאום הם מין סולם כזה. זאת אומרת, זה לא שנתתם את התשובה הנוחה, הלבישה על הטישרט, אלא דווקא הקצנתם את הביקורת.
כן, אני... כאילו, אחד המחשבות שלי זה להפסיק לספק את התשובות האלה לאנשים. זה תפקיד של מעצב, לספק את התשובות. הוא תמיד, זו משימת חייו, ככה חונכנו בתור דור של מעצבים, לספק את התשובה, לספק את המוצר לצורך, או לספק את הצורך. והיום אני יותר מסוכן בלא לספק את הצורך, אלא לספק את להציף את השאלה. לעורר את את הנקודת מחשבה, האם אנחנו לובשים מדים, האם אנחנו לובשים בגדים, האם אנחנו חלק ממרחב, האם כשאנחנו לובשים את הבגד הזה, אנחנו מחויבים למרחב, כשאני הולך לאירוע מסוים, אני לובש בגד מסוים, אז תמיד יש קשר בין המקום לבין הלבוש. וזה איזה שני מקומות שאני מנסה באופן אישי למצוא את התשובה ביניהם.
אני חושבת שגם הרבה דברים מאוד התפתחו אורגנית. יש משהו באופנה, וזה משהו שאני מתה עליו, זה ה... לא יודעת, נקרא לזה ה-X factor. כאילו יש משהו שזה כזה je ne sais quoi, זה כזה הדבר הזה ש... אני לא יודעת למה, אבל זה עובד. ששמים איזה בגד על הגוף ושומעים את הטופים ככה... דופקים מאחורה ויוצאים החוצה עם ביטחון. יש הנקודות האלה שהן קצת פחות מובנות מעליהן, הן קצת יותר קשה לדבר עליהן, ויחד עם זאת, הן סופר יומיומיות, כאילו לכולנו יש את המקומות האלה. בעיניי זה משהו שאגב, הוא בא בקונטרה אוקיי, למחקר הארוך ולדיבורים הפילוסופיים. בסופו של דבר, מי לא אוהב בגדים? כאילו, כולנו אוהבים לדבר על זה. ואם דיברנו מקודם, בהתחלה על היוניסקס, כולנו רוצים שהטוסיק שלנו יראה טוב במכנסיים.
אבל זה העניין, שיש גם את ההפך של המודעות. כאילו, את דיברת על אקס-פקטור, הנה, אני נראה נפלא ואני יוצא, אבל יש גם את המודעות של, אוי, איך אני נראה, אני לא יכול לצאת, וכל
הדמוי,
כן, וכל זה, שבעצם אתם רוצים ליצור דרך השיחה על בגדים שאתם יוצרים דרך היצירות שלכם, את המודעות, אבל המודעות גם יכולה גם לעשות הרבה נזק. גם אני, לפני שבאתי היום, אמרתי, טוב, אני הולך להיפגש עם מעצבי אופנה, אולי אני אשים לב יותר מה אני לובש. אז כאילו, יש אחריות, בוא נגיד, אני רוצה לשאול גם על האחריות הכבדה שיש.
אני חושבת אבל שזה תמון בזה של ה... באמת, אנחנו לא רוצים לעורר את המודעות רק לתופים. אנחנו אוהבים לשים זרקור גם על התופים וגם על הפחדים, גם על הרגע הזה שהוא מאוד מאוד אינטימי של פשוט להיות מול המראה לבד, ורק לדמיין את כל החברה השופטת, או את איך אנחנו נראים בתוך החברה, אבל זה רגע שהוא מאוד מאוד אינטימי. ואיך, כן, בסופו של דבר, איך נפילה של בד על הרגל יוצרת את כל... את כל העולם הזה.
ובהקשר הזה יש לנו באמת איזה מין עבודת וידאו, אודיו, סליחה, שבאמת מנסה להתחקות אחרי אותו רגע של עמידה מול מראה. שאלה, מין סיטואציה מאוד מאוד יומיומית, ואנחנו בעצם מנסים, אנחנו מנסים לבודד אותה. זו עבודת אודיו שהיא איזה מין הייבריד של שאלון, שהתחילה בעצם תוך כדי השיעות הראשונה בערד, עם הקוביד, כמובן, שבו היה לנו המון זמן לעמוד בבית, והמראה לא נחשבה אז איזושהי פונקציה.
אז אולי נשמע קטע מזה.
Where I grew up, I learned that it was bad luck to wear something on the wrong side, inside out. And even though I'm not there anymore, and even though I'm not a superstitious person, nor a child, this notion really haunts me, and I always get stressed when it happens. Can I ask what piece of clothing you wore the most during the last period? Can you describe the details, the colors, general shape, and also why? What did it make you feel when you wear it?
מה שמענו?
אז באמת שמענו קטע מהעבודה, של אותה סיטואציה שבה אנחנו מדריכים את הצופה, מתבונן, מקשיב, משתתף, לסיטואציה יומיומית של עמידה מול מראה. ודרכה אנחנו גם מתחילים לשאול שאלות. והשאלות האלה הן מהי אותה סיטואציה מצד אחד, לעומת איזה מידע אנחנו יכולים להשתמש בו אחרי זה. חלק מהשאלות הן על נושאים של מדידות. גם קוראים לעבודה, for good measures, שמתעסקת המון במידות ובמדידות, שאנחנו לוקחים על עצמנו.
I wouldn't describe myself as a sentimental by nature. And this is also true about my relationship to clothes. They are an evolution of what I wore before. However, now what I wear is who I am. I want to ask you to document what you are wearing right now. Don't use the mirror or your reflection, but use your phone as a portable scanner, taking an extreme close-up video shot. Glide your phone over your body slowly. You can focus on details, the textile, perhaps the encounter of the garment with your skin. If you want, you can lay down, sit, or lean against the wall. Try to make this video 2 minutes long. Take your time. Press pause. And when you are done, press play.
כן, בעצם בתוך, בעיצומו של המחקר על לבוש בבתי כלא, פתאום כולנו נכנסנו לאיזשהו סגר, למאחורי סורגים ולאיזשהו בידוד, ולאיזושהי כפייה של הדברים האלה, ופתאום במובן מסוים, כמעט כל העולם היה באיזושהי סיטואציה של כליאה. האודיו הזה נוצר מתוך שם, מתוך המקום הזה, להבין איך החוויה הזו של הזמן שפתאום עצר מלכת, או נזל מבין האצבעות, הזמן האלסטי הזה, איך אנחנו אולי יכולים למדוד אותו בעזרת, אם דקות ושעות ושניות כבר לא רלוונטיות, אז אולי אפשר למדוד את זה דרך בגדים, דרך זיכרונות, דרך ציפיות, דרך מנהגים, כל כמה זמן מחליפים בגדים ו... כמה זמן לוקח ללבוש ולפשוט בגד, איזה בגדים אנחנו כבר לא לובשים, ובעצם האודיו זה באמת, זה גם שאלון וזה גם איזושהי הדרכה למדיטציה מול מראה, ששלחנו לכל מיני קולגות וחברים וחברים של חברים בכל העולם, והם בעצם החזירו לנו תשובות.
הזכרתם שזה קורה בערד, מתל אביב, לונדון ובריסל, הגעתם לעיר שכבודה במקום המונח, אבל היא לא בירת עיצוב ואופנה. איך התגלגלתם לזה?
התגלגלנו לזה מסיבות טכניות שבאנו לישראל במרץ 2020, שזה בעצם הגל הראשון של הקורונה החל. באנו, הוזמנו לעבודה, להרצאה וסדנה, ובעצם...
בארץ.
לא, בישראל. באנו לישראל מבריסל לעבודה של שבועיים מאוד אינטנסיבית, שבועיים מאוד אינטנסיביות של עבודה. 17 למרץ זה התאריך טיסה שלנו, 17 למרץ זה גם היום שבו בריסל נכנסה ללוקדאון, והיה לנו 3 ימים להחליט אם אנחנו נשארים פה, שאנחנו חוזרים לבריסל, החלטנו שאנחנו נשארים פה. בעולם של חוסר ודאות, היינו צריכים להישאר במקום שאנחנו קצת יודעים להתמסר לחוסר ודאות הזה, ונשארנו פה, ואז בעצם פנינו למרכז דרך גלית גאון והדס קידר, שיפנו אותנו למקום הזה.
המרכז
לאמנות
עכשווי בערד, ויש להם תוכנית שהות אמן, הגשנו הצעה והתקבלנו, ואז בעצם זה קצת התחיל לייצר את המחשבה הזאת, שמה שתמר דיברה מקודם על זמן, וזמן מושעה, וזמן אלסטי, ואיך זה יכול לבוא לידי בגדים, או דרך בגדים.
בעצם רזידנסי של 3 שבועות.
שהפכו להיות 3 חודשים.
3 חודשים שאנחנו בערד.
ועכשיו חזרתם אליהם.
אחר כך נשארנו שם, פשוט לא ברזידנסי, פשוט נשארנו בערד. ועכשיו אנחנו...
כחלק מהחממה של מפעל הפיס, אז באנו לכאן לכל מיני פגישות והמשך ניסיונות שהתבצעו בעצם בשבועיים האחרונים בערד, שהם עבודה לקראת התערוכה שתראה אור ביולי 2022.
בערד.
האם החלטתם להיפטר מבגד בזמן הסגר כי הבנתם שלא תלבשו אותו יותר? או האם התחלתם ללבוש בגד בזמן הסגר שכבר חשבתם שלא תלבשו יותר? דמיינו שאתם הולכים לאירוע רב משתתפים בעתיד הקרוב. מה תלבשו? אבקש שתרימו את האגודל באוויר ותציירו את הבגד על ההשתקפות שלכם. אם אתם צריכים עוד זמן, אתם מוזמנים להפסיק את ההקלטה ולחזור אליי כשאתם מסיימים. מבחינה אנתרופולוגית, זה מרתק ערד. זה מאוד מאוד מרתק, היא מאוד מגוונת. אני לא זוכר, כאילו גם, כן, ישראל מאוד מאוד מרובדת בסוגים שונים של אוכלוסיות, אבל שם ממש זה קצת out of context באמצע המדבר, לראות כל כך הרבה סיפורים שונים, העלייה הרוסית, העלייה מחבר העמים, זה לא הרוסית, וגורניקים, ובדואים, ומקימי הישוב, וכל מיני סוגים של זה היה באמת מרתק בעיניי, וחלק מזה, עכשיו אנחנו, חלק מהגיוון הזה, הופך להיות installation video, שבו אנחנו בעצם מדברים, מראיינים את אותם דמויות, כחלק מעבודה פנורמית של וידאוים שמספרים כל אחד מהדמויות שאנחנו מדברים איתם שם. אז זה חלק מהסיפורים שאנחנו אוספים, בין דוקומנטרי לבין מומצא, מהו הפייק ניוז ומהו אותו סיפור אמיתי שאותו בן אדם מספר.
זה מעניין שאנחנו, כאילו, אומרים ערד, אנחנו קצת מעלים חיוך כזה, כי התדמית של המעצבי אופנה זה איזה מין חיי זוהר כאלו, ואתם בבירות האירופאיות, על המסלול, והקוקטיילים וזה, ואפילו כאילו מין שאלתי חצי בצחוק, איזה אנשים מפורסמים פגשתם, שהמיקרופונים היו סגורים, שאלתי, ואז כאילו, ואז אתם מביאים לנו סיפורים מהבתי כלב ומהאנשים בסגר. מהעיירה
המדברית.
בשיחות שניהלנו בבית כלא, אז אחד האסירים אמר לנו, אמר לי כזה, למה את שואלת אותי כל כך הרבה שאלות על בגדים? לא אכפת לי מבגדים. אני, לא אכפת לי מה אני לובש. אני רק, כל מה שאני חושב עליו זה רק היום שחרור שלי. עד אז אני פשוט מעביר את הזמן. ואני כל כך נפגעתי, אני חושבת, מקצועית, או אני פתאום זה הוציא את כל האוויר מהמחקר, כי אני גם לא רגילה שלאנשים לא אכפת ממה שהם לובשים, וגם בדרך כלל באמת, כי בדרך כלל אנשים פשוט אוהבים לדבר על זה, זה משהו שהוא מאוד כזה דווקא מקרב ומקליל.
אבל גם זו מסקנה מחקרית, שיש אנשים חוויית האופנה פשוט מושתקת אצלם לחלוטין, בגלל שיש משהו הרבה יותר חזק שחשוב להם באותו רגע.
לגמרי.
אגב, המשפט הזה, הוא היה מפתח בעצם מאוד משמעותי במחקר. הוא הפך להיות אותו משפט שתמר אמרה, אני מעביר את הזמן, הפך להיות doing time.
ולשאול את עצמנו.
ולפתוח את הדיון של מהו זמן בעצם, כי
האם זמן,
זה היה חיבור מאוד מאוד, זה היה באמת נקודת דרך במחקר.
האם זמן לא יכול לעבור בגלל התעסקות בבגדים? או האם בגדים לא יכולים להילבש בו זמנית שהזמן עובר? גם אני חושבת שזה זה כזה המסקנה, אחד המעניינות במחקר הזה של, אם דיברנו על כוח, שאני חושבת שהוא מאוד מאוד רלוונטי במקום של המחקר, אז אחד המסקנות של האקס פקטור הזה זה גם שדיברנו עליו, זה היכולת להשתנות. בעצם העובדה שאנחנו יכולים ללבוש בבוקר איזשהו בגד, ואנחנו יכולים להחליף בצהריים למשהו אחר לגמרי, ולהיות גרסאות שונות של עצמנו.
ובעצם לא דיברנו על הנזקים האדירים שתעשיית האופנה עושה לכדור הארץ, כן. יש בר האקלים.
נכון,
למרות
שזה מבחינתי
מאוד מדובר ונוכח
כן. זה כאילו כבר sustainability, זה נהיה מילה כל כך טרנדית שאני,
כן, יש לי קצת צלידה מהמילה sustainability, כי באמת greenwashing זה מאוד נפוץ. אני מאוד מבין את החשיבות של זה, ובאמת זה מאוד מאוד חשוב, ויש לנו פרויקטים שמתעסקים באמת בסוגיות האלו.
אחד הפרויקטים, האמת שזה עשינו אותו ממש בהתחלת הסטודיו, שאספנו 17,000 פרטי לבוש מ-over production, בעצם כל מיני בגדים שמעולם לא נלבשו, מעולם לא נמכרו, חדשים מהפלסטיק שהולכים להשמדה בצורה כזו או אחרת, של רשתות, בעצם כדרך להזדקות ולקבל החזרי מס. ולקחנו את כל הבגדים האלה, וזה היה במוזיאון העיצוב בחולון, וסידרנו איזה הר יפה כזה, שזה היה נראה באמת כמו איזה פריחה, ואנשים נורא נורא התעניינו, ובמשך 24 שעות עם פרפורמרים שלנו, ככה עשינו טקס השכבה קטן לכל הבגדים האלה, והבגדים זלגו מההר אל המוזיאון ואל המעברים, ובעצם מנעו מאנשים את היכולת לעבור עליהם. ואני זוכרת שאנשים מאוד לקחו את זה מאוד מאוד רגשי, ממש צעקו עלינו, גם אם זה אנשים שהשתתפו בכנס, וגם אם זה אנשים עוברי אורח שעברו, הם ממש צעקו עלינו, למה אתם עושים לנו את זה?
למה אתם גורמים לנו לדרוך על בגדים?
למה אתם גורמים לנו לדרוך על בגדים?
זה הדבר כמעט הכי גרוע חוץ מלזרוק אוכל.
כן.
אז אפשר לומר שאתם בעצם, אתם מבקרי אופנה, פשוט הפרקטיקה שלכם היא לא כתיבה, אלא...
כן, אנחנו נעים במישורים האלה, איך אנחנו מחברים תיאוריות על בגדים, תיאוריות תרבותיות, אל הפרקטיס של בגד בסופו של דבר. אז זה באמת... נפגש שמה.
באמת אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם בכל הזמן, זה איזושהי, אני חושבת, חזרה, כן, איזשהו קיום של מי אנחנו, באמת. והעבודה שאנחנו עושים עכשיו, זה באמת לנסות מכל פרויקט ליצור איזשהו מוצר. שהמוצר הזה יהיה בתוך, בחנות האינטרנטית שלנו, ובעצם להמשיך לקיים איזשהו מקום של מסחר, נקרא לזה, של איזשהו מסחר והחלפה בינינו לבין הלקוחות שלנו, לבין המיליה שלנו.
אני פשוט חייב להתעכב על המילה הזאת, החלפה.
כן.
מה זה מסחר והחלפה? אני יכול כאילו להציע בגד תמורת בגד?
טרייד זה החלפה בעצם.
כן, כל מסחר זה החלפה.
אתה מביא כסף.
אני נותן, כן. השאלה...
ההחלפה היא גם יכולה להיות החלפת מידע, לצורך העניין. שזה...
ספר לכם סוד ואתם...
כן, לצורך העניין. אז מה היא אותה החלפה? איך היא נעשית? מה הסך החליפין שלה? האם הוא כסף? האם הוא מידע שאני מקבל בתמורה? שזה מפתח שאנחנו עוד...
אחד מהפריטים שנמצאים, שיהיו בחנות הזאת, למשל, זה איזשהו אופן סורס, זה איזושהי הדרכה לעשות בגד. לבין דברים שאנחנו רוצים שיביאו לנו גם.
אז אחרי עכשיו שעה שיחה, אני חושב שהצלחנו להבין מי אתם. וממש תודה, ושיהיה לכם טיסה נעימה.
תודה.
תמר לויט, יען לוי, אחי מוסלין. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה לכם.
פרק הוקלט באולפן המרכז לאומנות ומחקר מעמותה בבית הנסן. טכנאי ההקלטה הוא שאול כהן, עורך הסאונד הוא דניאל מאיר והמפיקה היא קרין שבתאי. לשם שמיים מופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. למידע נוסף, קישורים ותגובות, בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב רב.